ממשיכים בלימודנו המרתק בספר בראשית, בפרק מ"ו, פסוק כ"ח. ואת יהודה. שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה, ויבוא ארצה גושן. פסוק מורכב שמורה על איזושהי התערבות, איזושהי הכרעה של יעקב במחלוקת, במאבק בין שיטת יוסף לשיטת יהודה. כידוע, לפי הניתוח של הפרקים הקודמים, למדנו שיוסף סבור שהדרך הפעולה של עם ישראל צריכה להיות מעין קוסמופוליטית. כלומר, על עם ישראל לחיות מתוך שילוב, השתלבות, במוקדי הכוח של התרבויות האחרות. בזמנו של יוסף, התרבות הדומיננטית העיקרית היא מצרים, ולהיות משנה למלך מצרים, זאת היא הדרך הנכונה לפעול. ומתוך כך יתוקן העולם כולו. כלומר, זאת היציאה מן המרכז אל הפריפריה. לעומת שיטתו של יהודה, שהיא פנייה מן הפריפריה אל המרכז. כלומר, צריך להקים את המרכז בארץ ישראל, והמעוניין לבוא יעלה לירושלים. זאת היא השיטה של יהודה. וכאן אנחנו רואים איזשהו ניצחון, לפחות זמני, של השיטה של יוסף. האומה, הגרעין המקורי, הבסיסי של האומה, יורד למצרים לחיות בארץ גושן. אם כן, לכאורה, יוסף כאן הוא הקובע, ויהודה מושם בצד. נלקטה קצת השיטה של יהודה. ודווקא כאן אנחנו רואים התערבות. ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף, להורות לפניו גושנה. כלומר, הוא נותן הוראות כיצד להתיישב בארץ מצרים על ידי יהודה. חז"ל ראו כאן בעינם הפקוחה שיש פה גם תוכן רוחני ערכי, שיהודה נשלח על מנת להקים בית הוראה, להורות, גם להקים בית הוראה. דיינו ישיבה. זאת אומרת שהמקום שבו נפסקת ההלכה, אפשר לומר, של האומה, דיינו הישיבה, זה לפי שיטתו של יהודה. יהודה הוא ראש הישיבה. זאת אומרת, אף על פי שהמסגרת המציאותית של יוסף, אבל הלכה כיהודה. מצד שני, היה מספיק עם כך לכתוב, ואת יהודה שלח לפניו להורות לפניו גושנה. יש פה שתי מילים מיותרות, זה המילים אל יוסף. כלומר, זה בא לומר שגם ליהודה יש משהו ללמוד מיוסף. מה יש ליהודה ללמוד מיוסף? מדעי המדינה. כלומר, מה שיוסף מגלה זה הכישרון להשתמש במסגרת הפוליטית-כלכלית לקידום העניינים. בעוד שיהודה, אם היו שואלים אותו, יכול להיות שהיה מסתפק, על כל פנים בעיקר, מפנה את מאמציו לכיוון הרוחני, יוסף, בתור מלך, מלמד את יהודה. אז כך שיש פה אינטראקציה. זה התחלת ההתקרבות של שתי שיטות משיחיות מנוגדות זו לזו. שיטת משיח בן יוסף ושיטת משיח בן דוד. וכאן מתברר שהם צריכים לפעול מתוך שילוב כוחותיהם. והתוצאה היא, ויבוא ארצה גושן. מה זה גושן? גושן זה הגטו. כלומר, כאן חודשה שיטה חדשה של חיי גלות. לחיות בגטו זה לחיות אצל האחר, בלי לחיות אצלו. אני אצלך, בלי להיות אצלך. זה נקרא גושן. כלומר, זה קצת יהודה בתוך אווירה של יוסף. מעין מה שעשה לנו בית הכנסת בזמן הגלות. בית הכנסת, כידוע, הוא המדינה הפנימית הנסתרת של היהודים כשמחוץ למדינתם. ישנה תופעה סוציולוגית מעניינת, והיא שבארץ ישראל, לא, נתחיל עם חוצה לארץ. בחוצה לארץ מצוי מאוד, ובמיוחד בקהילות ספרדיות, אבל גם בקהילות אחרות, שהתפילה נמשכת שעות רבות. תפילה של 4 שעות היא די סטנדרט. בקהילות מרוקאיות, למשל, בחוץ על הארץ. שלא לדבר שאם יש שמחה, אז ודאי זה ארוך, וגם אחר כך יש קידוש ושיעור ופעילות לילדים. זה נמשך הרבה זמן. אף אחד לא ממהר לבוא הביתה. בארץ ישראל, אחרי שעה 59 דקות, יש תזוזה של חוסר נוחות על גבי הכיסאות, ואנשים כבר אומרים, וואי, מה קורה לו? למה הוא מאריך? וכי זה אומר שחס וחלילה, יושבי מדינת ישראל אינם מאריכים את התפילה, חס ושלום. אלא שבעצם המכנה המשותף הוא שהיהודים כולם, בין יהודי ארץ ישראל, בין יהודי חוצה לארץ, אוהבים את ארץ ישראל. איפה זה נמצא ארץ ישראל בגלות? בבית הכנסת. שם זה ארץ ישראל. אנשים כל כך אוהבים את ארץ ישראל שרוצים להישאר שם, מה לצאת בחזרה אל הגלות? לא כל כך מעניין, לכן התפילה ארוכה. בארץ ישראל, גם מחוץ לבית הכנסת זה ארץ ישראל. אז רוצים לראות את ארץ ישראל, לכן התפילה מתקצרת. מה אני רוצה לומר בזה? שבעצם בית הכנסת או הקהילה, או בית הקהילה, זה מעין ארץ גושן. מה שכאן מתחדש בפסוק הכל כך חשוב ומרכזי שקראנו כעת. ויאסור יוסף מרכבתו, פסוק כ"ט. ויעל לקראת ישראל אביו גושנה. וירא אליו. ויפול על צוואריו, ויבק על צוואריו עוד. יש כאן ביטוי מאוד משונה. וירא אליו. וירא אליו הוא ביטוי שאנחנו מוצאים אותו באלוהות. וירא אליו השם באלוני ממרא. וירא אליו, זה מציין משהו שיש בו מין הקרנה, הקרנה מיסטית אפילו. וירא אליו. זה אומר שמאותה שעה, מי שעד עכשיו היה המרכבה לשכינה, כלומר, יעקב, האבות, הן המרכבה. מאותה שעה, הצינור של התגלות האלוהות בעולם הופך להיות יוסף. זה הזמן שלו. לכן, הוא נגלה, נראה, אל יעקב, לא יעקב נראה אליו. ויאמר ישראל אל יוסף, אמותה הפעם, אחרי ראותי את פניך, כי עודך חי. גם הביטוי לראות פנים הוא לא ביטוי מובן מאליו. הוא ביטוי שגם הוא מופנה כלפי אלוהות. כמו שיעקב אמר לעשיו, כי ראיתי פניך, כראות, תודה. כי ראיתי פניך, כראות פני אלוהים, ותרצני. כן? ראיית פנים, או שלוש פעמים בשנה, יראה את פני השם. כן? לראות פנים זה ביטוי של אלוהות. אז ברור שחלילה מלחשוב שיוסף הוא אלוה, אבל מרכבה לשכינה. ובכן, מה שאלתך, אדוני? ויבק על צוואריו עוד. כן, עוד הכוונה, עוד. כן, כן. אחרי ראותי את פניך, כי עודך חי. עכשיו נשאת השאלה, מי פה בוכה ומי לא? אז רואים שיוסף בוכה על צווארי אביו. כבר רש"י מאיר, יעקב אינו בוכה. אומר רש"י, היה קורא את שמה. זה בדיוק הזמן. בדיוק זה הזמן של קריאת שמה. ואם זה הזמן של קריאת שמה, אז למה יוסף לא קורא את שמה? יוסף שכח לקרוא את שמה? ומה פתאום לקרוא את שמה? איזה מצווה זאת? איפה נאמר שמה ישראל? למי הוא אומר ישראל? הרי הוא עצמו ישראל. כן, יש פה דבר לא מובן. אז מהו הזמן של קריאת שמה אגב? או עמוד השחר, או צאת הכוכבים. כן? סביר לומר שאם כבר יוסף יוצא, זה ביום. אז הוא מדובר על קריאת שמה של שחרית. לא קריאת שמה של ערבית. אולי, אינני יודע. עכשיו, קריאת שמה אם היא בעמוד השחר, עמוד השחר, מה זה בעם ישראל? מה, אז זה היציאה מהלילה. מה זה הלילה אצל עם ישראל? הגלות. והיום זה הגאולה. עמוד השחר הוא המעבר מן הגלות אל הגאולה. סליחה. עמוד השחר זה המעבר מן הגלות אל הגאולה. אז אפשר לומר שמבחינתו האישית של יעקב, לראות את יוסף זה גאולה. או שמה נאמר הפוך, שמדובר בקריאת שמה של ערבית, שזה המעבר מארץ ישראל אל הגלות, אז זה הזמן של קריאת שמה. כן? למה צריך לקרוא את שמה במעברים? כדי למנוע את המחשבה שיש פה שתי רשויות, אלוהי היום ואלוהי הלילה, או נאמר אלוהי הגאולה ואלוהי הגלות. אלא צריך לדעת שזה אותו האלוה שעושה את שניהם. אבל שוב, לא כך מובן, מדוע יוסף לא שותף למהלך. יעקב קורא את שמה, יוסף אינו קורא את שמה. יש לומר כך, יש עוד זמן שבו קוראים את שמה. כשאדם הולך למות, כן, מקובל שקוראים את שמה. מדוע? זה בשוכבך, נכון? הרי התורה אמרה, בשוכבך ובקומך. אז יש בשוכבך בזמן שבני אדם שוכבים. אין לך בשוכבך גדול מאשר יום המיטה. אם זה נכון, אז צריך גם לקרוא את שמה באופקומך. אז מתי? בתחיית המתים. לכן אני מזכיר לציבור לא לשכוח בתחיית המתים, דבר ראשון לעשות, לקרוא את שמה. כן, מצוות קריאת שמה של תחיית המתים. אני מקווה שלא יגידו לי שאני גורם לברכה לבטלה אז. טוב, בכל מקרה, עבור יעקב הוא חווה חוויה של תחיית המתים. הרי הוא חשב שיוסף מת, ועכשיו הוא רואה אותו חי. אבל יוסף ידע על עצמו תמיד שהוא חי. אז הוא לא צריך לקרוא את שמה. פשוט מאוד. טוב.
אז למה הוא לא קרא כשהגיעו הדברים
יוסף? עגלות. עגלות זה לא יוסף. ויאמר יוסף אל אחיו, ואל בית אביו, אעלה ואגידה לפרעה, ואומרה אליו, אחי ובית אבי אשר בארץ כנען באו אליי, והאנשים רועי צאן כי אנשי מקנה היו. וצאנם ובקרם וכל אשר להם הביאו. והיה כי יקרא לכם פרעה ואמר, מה מעשיכם? ואמרתם, אנשי מקנה היו עבדיך מנעורנו ועד עתה, גם אנחנו גם אבותינו בעבור תשבו בארץ גושן, כי תועבת מצרים כל רועי צאן. יש פה ביטוי כפול, או אנשי מקנה, או רועי צאן. מה ההבדל? אנשי מקנה זה הבעלים, זה הבוס. רועי צאן זה הפועלים. כן, לכל איש מקנה יש כמה רועים תחת פיקודו. אז המכובד יותר זה להיות איש מקנה. הדבר הנקלה, הבזוי, זה להיות רועה. מה אומר להם יוסף? תגידו שאתם אנשי מקנה. בעבור תשו בארץ גושן, כי הרי ברגע שאתם אנשי מקנה, ברור שיש לכם גם רועי צאן איתכם, כי תועבת מצרים כל רועי צאן, לכן ישימו אתכם בארץ גושן. ויבוא יוסף ויגד לפרעה ויאמר אבי ואחי וצאנם ובקרם וכל אשר להם באו מארץ כנען והנם בארץ גושן. ומקצה אחיו לקח חמישה אנשים ויציגם לפני פרעה, ויאמר פרעה אל אחיו, מה עשיכם? ויאמרו אל פרעה, רועי צאן עבדיך. גם אנחנו גם אבותינו. כלומר, הם לא עשו מה שיוסף אמר, אלא ביזו את עצמם לכתחילה, ללכת על מה שבטוח. ויאמרו אל פרעה לגור בארץ בנו. מה זה גור? זה זמני. כי אין מראה לצון אשר לעבדיך, כי כבד הרב בארץ כנען, ואתה ישפונה עבודיך בארץ גושן, ויאמר פרעה אל יוסף לאמור, אביך ואחיך באו אליך, ארץ מצרים לפניך היא, במיטב הארץ יושבת אביך ואת אחיך, ישבו בארץ גושן, וידעת וישבם אנשי חיל, ושמתם שרי מקנה. על אשר לי, ויבוא יוסף את יעקב אביו, ויעמידהו לפני פרעה, ויברך יעקב את פרעה. כן. כן. אתה שואל מדוע המצרים תיעבו את רועי הצאן. יש לזה סיבות רבות. הסיבה הסוציולוגית הפשוטה זה שמצרים היא ארץ של התיישבות חקלאית. כן? אז האיש הקבע בז לנווד. כן, הנווד בזוי בעיני איש הקבע. ברור. זו נקודה פשוטה שמקורה כבר במאבקים הראשונים בהיסטוריה, קין והבל, למשל. כן, קין הוא עובד אדמה, והבל הוא רועץ. זה נעשה יותר חמור, בגלל שאלוהי מצרים הוא הצון. כן, האל הראשי בפנתיאון המצרי היה אמון. נכון? אמון היה בדמות של איל, עם שופרות כאלה. כן, זה הדמות הראשונית שלו. ולכן כל מה ששייך לצון הוא אלוהי מצרים. אז לכן מי שרואה את הצון או שוחט צון לא נחשב כמכובד. נשאלת השאלה, למה המצרים עבדו לצון? למה הם עשו את זה? פשוט מאוד. אדם מעריץ את מה שאין לו. כן, אדם תמיד סוגד לאותה המידה שהוא מרגיש שהיא חסרה לו, והיא עתידה להיות מופנמת אצלו. כן, מצאנו למשל בגמרא, שבני קדר עובדים למים, ואנשי קיטים עובדים לאש. איפה הקיטים יושבים? בים. בים יש הרבה מים. מה אין בים? אש. לכן הם עובדים לאש. אנשי קדר יושבים במדבר. במדבר חם מאוד, יש אש. מה אין? מים. אז הם עובדים למים. אומר המהר"ל מפראג, כל אומה לוקחת לעצמה אלוהות אשר היא מדמה שהיא לחלקה. כלומר, העם זקוק למשהו שאותו, שישלים אותו. ולכן אנחנו מצאנו, דבר מאוד מעניין בהתפתחות של התרבויות, שכל אומה ימצא כאלוהות מידה הפוכה לה. למשל, הרומאים, שהם היו שופכי דמים בקנה מידה רציני. כלומר, שפיכות הדמים זאת מלאכתה של רומא, שעליה נאמר, ועל חרבך תחיה. כשהם רצו לתקן את עצמם, רצו לחזור בתשובה מזה, אימצו לעצמם דת של אהבה. הם זיהו את האלוהות עם האהבה, וכך אימצו את הנצרות. כן? כמעין שבני קדר עובדים למים. לעומת זה, עמי המזרח, שאצלם היצר הרע הוא יצר הרע של גזל ועריות, כשהם רצו לתקן את זה, אימצו לעצמם דת של מידת הדין. כן, שמחמירה מאוד בדיני הגניבה, חותכת ידי הגנבים, ומכסה את פניה של, של האישה. זאת אומרת, יש מידת הדין שגוברת על היצרים. כל אחד בא להשלים את מה שאין בו. לפי זה נשאלת השאלה, מה הדבר שחסר לעם ישראל? הרי התוכן העיקרי של תורת ישראל זה מידת האחדות. אז זה אומר משהו על יצר הרע של היהודים. ובכן, אז זה מסביר את תועבת מצרים, כן, מה ששאלת. כן, אדוני.
כשהייתי במצרים בביקור, זה היה שם באמת שורה של מאות אלים, לפני שנכנס לנפצים, לאחד המקדשים שלהם, עם אלים על במה שכאילו נותן לך את הדרך מכאן לתת. והמצרים באמת עובדים לכל דבר שהם פחדו ממנו. הפנסח, האלה שאוכלים מתים, כל הבעלי חיים שיכולים להוציא אותם, אז הם עובדים להם באמת.
כלומר, אתה אומר שאני צודק. תודה. טוב. פסוק ז'. ויבא יוסף את יעקב אביו, ויעמידהו לפני פרעה, ויברך יעקב את פרעה. ויאמר פרעה אל יעקב, כמה ימי שנה חייך? ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שנה מגוריי, 30 ו-100 שנה. מעט ורעים היו ימי שנה חיי, ולו השיגו את ימי שנה חיי אבותיי בימי מגוריהם. יותר כבד מזה, אתה מת. כן? מה זה הסיפור הזה? ימי שנה חיי מגוריי, שמי חיי אבותיי... תגיד, שאלו אותך בן כמה, תגיד, אני 130, שלום. כן? יש פה משהו אחר. יש בחיים של האדם שני סוגי תקופה. שני סוגי תקופות. יש ימי חיים ויש ימי מגורים. אז אומר ימי שני מגוריי 30 ומעט שנה. אבל ימים בחיים שלי שאפשר לקרוא להם ימי חיים, איך אומרים? זה לא חיים זה. כן? יש מעט מאוד זמנים בחיים של יעקב שאפשר להגיד עליהם שהוא באמת היה חי. לכן הוא אומר, מעט ורעים היו ימי שני חיי. ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. כלומר, אבותיי בימי מגוריהם, דיינו לאורך כל חייהם, היה להם הרבה יותר שנות חיים מאשר לי. זאת המשמעות. כן? לכן כשפרו אומר כמה ימי שני חייך, הוא שואל אולי שאלה אינפורמטיבית על גיל, ואילו יעקב הופך את זה לשאלה ערכית, על איזה חלקים של ימי המגורים אפשר להגיד חיים. ויברך יעקב את פרעה, ויצא מלפני פרעה. העמדה הזאת היא עמדה ייחודית. כן? בדרך כלל, פרעה נחשב לאל. לכן הוא לא צריך לבקש ברכה מאף אחד. יעקב הוא היחיד, אפשר לומר, בכל המערכת המצרית, שרואה לעצמו את הזכות לתת ברכה לפרעה. מה הדבר הזה אומר? אם יעקב מסוגל לתת ברכה למי שרואה את עצמו כאל, מה זה אומר על יעקב? שהוא סופר אל. כלומר, האפשרות, כן, שיעקב יחשב לאל במצרים, היא ממשית מאוד. כלומר, יש סכנה להפוך את יעקב לעבודה זרה. זה מסביר מדוע יעקב לא רצה להיקבר במצרים, שלא יעשו אותו עבודה זרה. אם כן, אנחנו רואים שבזמן הגלות מתפתחת נטייה אצל אומות העולם לקחת יהודי אחד ולעשות אותו אל. כן? זה נטייה כללית, והיא חוזרת על עצמה בגלגולים שונים במהלך ההיסטוריה, במיוחד בימי הגלות. ויושב... מה אתה אומר שהיה במרוקו? היו הורגים יהודי. וקוברים אותו ועולים לקברו לרגל. כן. זה היה, גם לפני 2000 שנה קרה משהו כזה פה בירושלים. טוב. ויושב יוסף את אביו ואת אחיו, ויתן להם אחוזה בארץ, בארץ מצרים, במיטב הארץ, בארץ רמסס. כאשר ציווה פרעה, ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם לפי עטף. עד כאן המהלך של ההתיישבות של אחי יוסף ואביו בארץ מצרים. מפסוק י"ג ואילך זה חוזר 5 שנים אחורה. זה משהו מעניין. רש"י אומר, ולחם אין בכל הארץ, זה היה בתחילת הרעב. לא 5 שנים אחורה, אבל 2 לפני כן. כן? פתאום חוזרים אחורה. מאיפה רש"י לקח את זה? רש"י יש לו שיטה. שכל מקום שהנושא קודם לנשוא, זה סימן שזה עבר מוקדם. פס פרפקט באנגלית, פסה אנטריור בערבית, ואם כן, רש"י אומר, ולחם אין, אם כן, הנושא קודם לנשוא, נושא לחם, נשוא אין, אם כן, זה סיפור קדום. בסדר? אז כאילו, למרות שאין פה לא פרשה פתוחה, לא פרשה סגורה, אנחנו מבינים מתוך הסגנון שמדובר בסיפור קדום. וזה בא להסביר משהו לגבי האופן של ההנהגה של יוסף, ומדוע בעצם ההנהגה הזאת נפסלה. כל זאת ועוד נצטרך להבין לעומק בפעם הבאה. שלום.